בשיעורים האחרונים דיברנו בעניין כמה דברים בעניין נדרים, מלבד ענייני צדקה והקדש, גם בענייני נדרים, ויש לזה גם כן סמיכות לגבי מה שאומר בזוהר הקדוש, שאדם שעבר על נדוי או שעבר על נדר שלו של נדר 40 יום אין תפילתו נשמעת אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן נוהגים בכמה עדות לעשות התרת נדרים 40 יום לפני ראש השנה ו-40 יום לפני יום הכיפורים. כלומר, כבר עבר בטט באב, עושים התרה בשביל לקראת ראש השנה, 40 יום לפני ראש השנה, וגם כן עוד פעם ביום ראש חודש אלול עושים שוב התרת נדרים, שבמקרה שהוא טעה, שהוא נכשל, עשה איזה נדר ועבר עליו, אז לכן עושים את ההתרה שהחכם עוקר נדר מעיקרו. ועושים הצד יותר טוב כמובן, כי מדען לא זוכר בהסקת כשרות, הוא לא צריך לחוש שמי נדר וגם כן שמי עבר עליו. אבל אם אפשר לעשות, עושים. לכן כמה עדות נוהגים, ביום ראש חודש אלול עושים גם כן התרת נדרים. הרי כבר דיברנו כמה פעמים שלא לכל דבר מועיל התרה, בפרט שבועה בשם השם, זה עד כמה גאונים שלא מועיל לזה התרה. אם אדם נשבע בשם השם, אסור לו להפר את נדרו. בשם שמיים, שאמר ממש שם שמיים, זה כבר עניין של שמיים לבטלה, לכן לא מתירים לו את נדרו כלל, כך דעת רבי גאונים. וגם כן מה שהזכרנו, שאדם שנודר בעת צרה, לא מתירים לו את נדרו. או אדם שנדר דבר מצווה, הם מתירים לו את נדרו. או שנדר שלא לעשות איזה איסור כלשהו, כגון שחוק וקובייה וכיוצא, גם כן אסור להתיר לו. כן, יש הגבלות בעדין התרת נדרים. נכון שדרשו רבותינו לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מחלים לו. זאת אומרת, מותר לעשות התרת נדרים. מכאן הפתח לעניין התרת נדרים. אף על פי כן, לא לכל דבר עושים התרת נדרים. לכן בעיני צדקה בפרט, לא עושים התרת נדרים. אם אדם נדר שיתן צדקה, ואחר כך הוא רואה שאין ידו כל כך משגת, רוצה לעשות התרה. אז גם על זה לא ימהרו להתיר לו, אלא בהתחשבות המצב, לפעמים שאין לו אפשרות מכל מכל. אז הוא יעבור דרך ככה, באפס מעשה. כן, צריך לשקול את הדבר תמיד, ואחר כך להתייעץ גם כן, כמו שכתוב מעשה לך הרב, להסתלק מן הספק. הנודר בעצרה, גם כן, לא מועיל לו התרת נדרים. דעת הרבה פוסקים, שלא מועיל לו התרת נדרים. כמו שכתוב, וידר יעקב נדר לאמור, לאמור, אבל דרשו רבותינו, לומר לאחרים שידרו בעצרה. אף על פי שכתוב טוב שלא תדור, משתדור ולא תשלם, דרך כלל אדם לא צריך, לא צריך לעשות נדר בכלל. אבל כשהוא נמצא בעת צרה, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בתוך הדברים הוא נודר כדי שקדוש ברוך הוא יושיע אותו. נודר לעשות איזה דבר של מצווה. נודר למשל שייתן צדקה כך וכך, ייתן מעשר כספים כך וכך. לך זה הדרך. גם בתשובת הרשל"ס יש שם איזו שאלה כזאת, שאדם אחד שהוא היה בשעת צרה, ונדר שמכיוון הבא, על כל הרווחים שהוא ירוויח, ייתן מעשר כספים. ואחר כך בסוף, לא יכול, שנה, שנתיים נתן, אבל אחר כך פתאום הגיע לו שעה קשה, לא יכול להמשיך לשלם מעשר כספים. אז הרב דן שם שקיל ותראה, אם אפשר לעשות לו התרה. הנימוק של הרב לעשות לו התרה, מפני שהוא לא אמר סכום מסוים. הוא אמר שיתן מעשה כספים מכל מה שירוויח לאבא. זה דבר שלא בא לעולם, עדיין הוא לא הרוויח. מה שעבר שנתיים, שלוש, כמה ששלם, שלם. אבל עכשיו מכאן הבא עוד לא הרוויח. הוא רוצה להקדים, לעשות התרה, שעל מה שירוויח הלאה לא ישלם מעשה כספים. אז הוא אומר, זה נקרא שם עוד דבר שלא בא לעולם, ואפשר שיעשה התרה. זה דעתו של התשבץ בשעון בר צמח. כלומר, על העבר, אם הוא למשל הרוויח מה שהרוויח ולא שלם את המעשה כספים ועכשיו בא לעשות התרה בשביל שלא ישלם, זה לא מתירים לו, הוא חייב לשלם עד אותו הזמן. ישלם עליו בחוב, לאט לאט ישלם את זה. אבל לא כן על מה שהבא עוד לא הביח, זה דבר של הבא לעולם. דבר של הבא לעולם יכול לפני שיחול הנדר, לפני שיביח, אז הוא מעקרה ומבטל את הנדר על ידי התרה. אז הוא אומר שאפשר לעשות זה דעתו של הגאון הרשב"ץ, וגם כמה אחרונים מסכימים לזה. בשמואל סיריליו יש גם כבשבת הפעלים העריך בזה, יש שדה הארץ, כמה אחרונים שמסכימים לדברי הרשב"ץ. אבל סתם ככה נודע בעת צרה שדבר מסוים אחר כך רוצה לחזר בו, לא מתירים לו, מפני שנודע בעת צרה זה דבר חמור ביותר. חלילה וחס, יכול להיות כמו שהוא בא לרמות את השמיים, הוא אומר אני יודע לעשה כך וכך, ואחר כך הוא רואה, אחרי שנושע זה דומה לפרעון, והיה פרעון כי הייתה הרווחה והכבד את לו. מתחדה כשהוא זקוק לשמיים עושה נדרים ועושה ככה, ואחר כך בסוף בשמיים משאיר אותו, הוא רואה על סבך והוא נדר על מנה שהוא יקיים, האמינו בו, ואחר כך בסוף הוא אומר לו אני לא יכול. כן, זה שקרן, זה רמת, כאילו בחס שלנו רמת את השמיים. לכן בדברים כאלה מתרחקים מהתרף מדי. רק כשיש צורך גדול, כשלמשל שלום בית או צורך מצווה גדולה, יש מקום להקים. למשל היה אדם שהיה בעת צרה, היה בשעת חולי גדול שהיה אליו, וכולם אמרו שצריך לעשות ניתוח, וניתוח מסובך וזה מסוכן, והיה בצרה גדולה. נדר נדר, היה לו טלוויזיה בבית, שאם הוא יהיה בריא, יסבק את הטלוויזיה מהבית. והנה, ברוך השם, אשר שמע בקולו, באו רופאים, תלו לו להשתגע, מה יש, מה קרה פה? כל מה שהם אמרו, קבעו ניתוח לניתוח, הכל ארבע פרח, לא צריך שום דבר. אמרו, כה אתה בריא, לך הביתה, יאללה, בואו נצליח לצאת מבית חולים. והם אמרו, יאללה, חזר הביתה. אם כן, בא להוציא את הטלוויזיה כפי שהוא נדר. כי בכלל זה דבר לא טוב, לא הגון שאדם מראה שמה יהיה לו טלוויזיה בבית. אם כן, כשבא להציג, התחילה אשתו עם הכל צעקה גדולה אומרה. אומרת, אתה הולך כל הדעת שעה 10-11 נשארת לבדים משעממת, פותחת מעט טלוויזיה, רואה חדשות, רואה איזה דבר, אני לא אשתקל בדברים רעים, בסרטים, בדברים כאלה סרטניים, לא משתקלת. אשתקלת רק בחדשות, דברים שהם עניינים כל כך חיוניים. אז אתה גם כן רוצה, גם את זה רוצה להסיר את זה מביתי. אז יעשה לו מחלוקת הבית. בא מסכם בוכה, אומר, אני רוצה לספק את הטלוויזיה, אבל אני לא מרשה לי, מה אני אעשה עכשיו? אני אתקוטט את השם כל יום שאני אביב את ה... אין לי כוח בשביל זה. אז עשינו לו התרה. זה נקרא שיומו, כדי לעשות שלום באיזה שלי אשתו. והוא לא משתקל אף פעם בטלוויזיה, לא הולך, לא רואה שום דבר. והיא עשרה גם כן, לא, היא לא שרעה חס ושלום. מסתכלת לפעמים כשיש חדשות, יש דברים מעוררים מיוחדים, אבל לא סרטים. כן, לכן אמרנו כדי שלא יהיה מחלוקת בבית, אחר כך להפיר שלום בבית. כותב הרמה בירדעה שאפשר לעשות את התרה, אז גם כן הקנו לו על ידי התרה. ויחי כל כך יוצא בזה, כל דבר שהוא עניין שיש פה הפרת שלום בית. או למשל עניין של מצווה כיוצא, שאם תעשה לו התרה, אז אחר כך יהיה לו צרות, אחר כך ואין אחר. אז כל דברים כאין אלה, יש מקום להקל, לעשות התרה, אף הפי שזה נדל בהצרה. בפרט נביא מה שכותב בספר שואל ונשאל, זה הגאון רבי חלפון משה הכהן, אב בדין של ג'רבה. הוא כותב שנראה מדברי מרן שלא חלק מתי מועיל התרה בעניין נדל בהצרה או לא מועיל. נשמע שזה דווקא סברת אשכנזים. יש בתשובות מהר"ם מינץ, הוא שכותב שלא מועיל התרה לנדל בהצרה. מביא ראיות מכמה גדולים, אבל גם שם בעצמו יש מחלוקת בזה. כשלכן אומר, נראה מדברי מרן שאין לחלק, בשבילנו הספרדים יכולים להקל יותר בעניין נדר בהצרה מאשר לאשכנזים, כי הם נוהגים יותר להחמיר בדבר הזה. מן הראוי בוודאי להחמיר, אבל כמו שאמרנו, אפילו הרמ"א בעצמו כתב שאם יש על ידי כך הפרת שלום הבית, יש מחלוקת בין איש לאישה, יש מקום להקל לעשות התרה. כן, צריך גם כשעושים התרה, צריך לעשות בחוכמה. לא תקרבו ותגיד, ניחמתי ותקרב עושים בהתרה. זה לא מועיל. צריך להיות פתח מתוך חרטה. צריך להיות קודם כל, אומרים לו, שישקול היטב. כי צריך גם כן שיענה דברים כאביתן. שלא ישגר ויאמר דברים שהם לא נכונים. אם לא כן, נמצא באיסור נדרים כל החיים שלו. נגיד למשל יש איזה נדר, איזה נדר, אחרי שהוא נדר אומרים לו, הדעת כן אתה נדרת, אם היית יודע שאתה תזדקק עכשיו לבוא לעשות את התורה היית נדר? והוא צריך לשקוד באותה שעה שהוא נדר מה היה המצב שלו. לפעמים אדם בכעס גדול והנדר שלו, גם אם יחשוב שאני אצטרך אחר כך להתחרט ולבוא אצל חכמים שבקש ממני שעשו לי התורה, היה נודר באותה שעה, אולי היה לו גם כן תועלת על ידי הנדר שנדר, התאימה בתוך ביתו, הפיק ממנו איזה רווח מאותו הנדר. לכן אני אומר, לא, אם הייתי יודע לא הייתי נודר, צריך לשקול אם זה אמת, ואם זה לא אמת נמצא שכל התורה כולה בטעות, הנדר שלא קיים והתורה שלא שווקנו. לכן צריך לשקול היטב בפס באותה שעה שהיה באותה מצב שהיה נמצא, אם בכעס, אם ברצון, אם שלא ברצון, צריך לחשוב ויאמר בפירוש את האמת. אם יהיה בטוח שאילו היה זוכר, היה חושב על מה שהגיע באותה שעה, כי לא פותחים בנולד, דבר שהתרחש אחר כך זה נקשמו הנולד, צריך להיות אותו המצב שבא עכשיו לפנינו ובקש התורה. אז לכן צריך לענות דברים כאביתן. כבר אולי פעם סיפרנו על שיש גמרא בן דנין דווקא, שם היה רבה, היה מספר לו לרב נחמן, רב נחמן היה אדם גדול בדורו, חתנה דבן יסיעה, היה שמו ידוע ונודע בשערים, והיה לו רבה, הכיר את רב גדל, רב גדל היה אחד מהחכמים החשובים, אז היה משבח אותו תמיד לפני רב נחמן, שרב גדל גברה רבה, אדם גדול, חריף, חכם. אמר לו, כשיבוא לידך תביאו לידי, כשיכנס לעיר נבוא, תזמין אותו שיבוא אליי. רב נחמן היה מן הרדעה, רב גדל היה מקום אחר, רק כשיגיע נעין הרדעה תזמין אותו שיבוא אליי, נוצא להכיר אותו. באותו הזמן רב גדל היה לו איזה נדר, הוא נדר איזה נדר, נדר ש... לא מצא לו שום פתח, הלך אצל כמה חכמים, רצה להתיר אותו ולא עלה בידו. כשהגיע שם בקש רבה שילך להתראה עם רב נחמן, אמר זה טוב, זה יש לי הזדמנות עכשיו, אולי רב נחמן ברוב חוכמתו ימצא לי התרה, ימצא לי פתח לנדר כדי שיכול לעסוק להתרה. והנה הגיע אצל רב נחמן וסיפר לו, אדוני אני מסתער כך וכך נדרתי נדר ואני רוצה להתיר אותו ולא מוצא פתח. אז רב נחמן התחיל לחשוב מעט, אמר לו, הדעת כן היית נודר, מוציא איזה המצאה. הוא חשב, אמר כן, אפילו אם היה כן הייתי נודר. טוב, עוד פעם, עוד חשב, מצא לו עוד איזה פתח אחר, אז גם כן אומר לו, כן, אפילו הדעת כן הייתי נודר. בקיצור, ויראו למצוא הפתח. כל מה שאומר לו, אומר לו, הדעת כן. עד שרב נחמן התחיל להתעצבן. שעה אחת כדבר, אומר לו, הדעת כן. תהיה לקרח, לך בית שלך, מה באת פה לא יביא לי תומע שלי? באותה שעה אמר לו, אדוני הרב, עכשיו מצאתי פתח. מה פתח מצאת? אמר, אני, כל מה שאני אעשה נדר, הכל מקרים, כל מיני צער, אני מוכן. אבל שרב נחמן, שהוא אדם גדול, יכעס ממני, זה הדעת כן, מדי ראיתי נודר. וכן עכשיו זה כבר פתח, אז עשה לו התרה ויתיר לו. זה החריפות שלו גם כן. זה, לכן אמרתי, צריך אדם שישקול בפרס, היטב היטב, בשעה שאומרים לו, הדעת כן, אתה נודר, הדעת כן, אתה נודר. זה נקרא שמו פתח. אבל היום מוצאים פתח מתוך חרטה, אחר כך אומרים גם כן, שמתחרט. פתח מתוך חרטה זה ככה. הוא אומר, אני מתחרט שנדרתי. אבל החרטה צריך להיות במפריע, לא חרטה מכאן ולהבא. לכן עושים אחר כך פתח מתוך חרטה. אילו ידעת שתצטרך להתחרט, ושתבוא ונעשה לך התורה, הדעת כן גם כן היית נודר? אז מסתמם, אדם כבר בין כה וכה בא לידי בזיון, הוא בא, אז הוא מתחרט. אז הוא אומר לו, הדעת כן לא הייתי נודר, אז מתירים לו, עושים לו פתח מתוך חרטה. זה גם כן צריך לשקול אותו בפלס, כי זה לא כל כך דבר פשוט. כל זה בנדר ידוע שאדם נדר ופרט את הנדר, חייבים לפרט את הנדר. אבל אם הוא לא דבר שכל כך סתמי, כללי, לא יודע, כמו שעושים אנחנו התרת נדרים, אנחנו לא עושים על נדר מסוים שאדם זוכר אותו ויודע אותו, אלא שחושים אולי פעם אחת נדרנו ושכחנו אותו. אז לכן מה שעושים 3 נדרים, כמו שאמרתי, לפני ראש השנה או לפני כיפור, או בערב ראש השנה גם כן עושים, גם בערב כיפור עושים, וכן מה שאומרים כאן נדרי בליל יום הכיפורים. כל זה לא שייך לומר לפרט את הנדר, כיוון שאדם לא יודע שהוא נדר באמת איזה נדר מסוים. הוא מדבר על דבר כללי, ואם יודע שהוא איזה נדר מסוים, על זה לא חל כל התרת נדרים האלה. הוא צריך לדון בו לאשורו לפי אותו העניין, כי אי אפשר להתיר נדר בלי שיפרט אותו לפני 3 חכמים שהם ידעו בדיוק מה נדר כדי שיתירו לו אותו. אישה שהיא גם כן נודרת, הרי לפי דין תורה בעלה יכול להפר לה את הנדר. אומר לה מופר לך, מופר לך. ביום שמעו, באותו היום, הוא צריך לומר לה מופר לך. לא אומר מותר לך, אומר מופר לך. אם אמר מותר לך זה לא שווה. מותר לך זה של חכם. זה נוסח שחכם עוקר את הנדר מעקרו, אומר לה מותר לך, מותר לך. שמעקרו לא היה עזוב. כי חכם עוקר הנדר מעקרו. אבל הבעל כשנפר באשתו אומר לה מופר לך, מופר לך. מופר לשון הפרה, אם הפר יפר אותם אחרי שמעו ונשאת עמונה. מה זה אחרי שמעו? עבר אותו היום, אותו היום שתק וחריש לה ביום שמעו, לא אמר לה כלום, ואחר כך למחר בא להתיר, ואז זה לא שווה כלום, חכה נשאת עמונה. אם היא רוצה להתיר תלך אצל חכם שיתיר לה. בעלה יכול להתיר לה אך ורק מיום שמעו. ביום שהוא שמע שהיא עשתה איזה נדר, והנדר הזה יש בו ענוי נפש, כלומר לא כל נדר הוא יכול להתיר לה. אם היא למשל נדרה, היא התקוטטה עם השכנה שלה, ונדרה שלא תדבר איתה, שלא תדבר איתה, אמרה, אז מה, זה כשמוע לנפש, פחות פוטפוטים, פחות דברים, הרבה דברים מביחת, מה יכול להיות, שלא יתיר לה. ואם אחר כך מאוד מאוד מסתער שלא יכולה לדבר איתה, טוב, תלך את החכם, שעשה לה את הרה, תשבור את הראש שלה. אבל בעלה מפר רק דברים שהם עני נפש, כגון שאמרה שהיא לא תאכל, שהיא לא תשתה, שהיא לא תתרחץ, שהיא לא תתייפה, תתקשט, זאת אומרת, דברים כאלה זה ענו נפש שלה, יש לה צער גדול מזה. זה התורה התירה לה, התירה לבעלה שיתיר לה. זה ההפרה של בעלה, שיש לה ביום שמעו, ואפילו אם היה ביום שבת, מותר לו להפר לה. כיוון שאם יעבור אותו היום, לא יוכל אחר כך להפר לה, לכן זה נקרא שמעו צורך השבת. סתם נדרים לא מתירים. רק כשהוא צריך השבת, סתם לא צריך השבת, לא מתירים ביום שבת. למה זה דומה כמו בדין, שהם 3 דנים, ואין דנים ביום שבת, בזירה שמי יכתוב. אבל מדובר פה כשהיא נדרה דברים שענוי נפש, שהיא מסתערת מהם, ובעלה יכול להפר. אז בעלה יפר באותו היום, ביום שבת. למה זה צריך השבת? אין מלחם, אם לא יפיר לה באותו היום, אז יעבור אותו היום, לא יכול אחר כך להפר לה. תסתלך ללכת להתבזות, ללכת אצל חכם. זה שאמר חכמים, מפירים נדרים לצורך השבת. עכשיו דבר גם ביום טוב, ביום הכיפורים. לכן דנו הרבה הפוסקים לגבי מה שאנחנו אומרים כאן נדרי בליל יום הכיפורים. האם מותר נאמר כנדרי הזה בליל יום הכיפורים, הוא צריך להקדים ולומר את זה מבעוד יום לפני כניסת יום הכיפורים, כי יש כאלה שאומרים, יש מה הפוסקים שאומרים, צריך להקדים ולומר כנדרי לפני שקיעת השמש, אז ללכת לבית כנסת מוקדם כדי שיספיקו להגיד כנדרי. אנחנו מוכרים גם כן את ספר תורה, ספר תורה של כנדרי במיוחד, אז לכן זה לוקח זמן, צריך להקדים כל כך שעוד שיספיקו להגיד כנדרי לפני שקיעת השמש, שזה עדיין יום. לפני שאין נשארים נדרים בשבת אלא לצורך השבת. אותו דבר, לא מפירים נדרים כנדרי ועשרה, נדרה לנדרי וכונמי, כונחי, כונסי, כולם לכונסי, כולם התחרטנו בכל. אז הוא עושה את זה, צריך לעשות את זה בזמן שעדיין יום, אבל בלילה זה כבר יום הכיפורים, זה לא צורך יום הכיפורים, כך יש טוענים. אבל ריבש דחה את הסברה הזו, הוא אומר גם יום הכיפורים, מה שאנחנו עושים כנדרי, אנחנו סומכים על קדושת היום שהיא מכפרת, כי ביום הזה כפר לכם את ארצכם. אז כמה שקדושת היום מכפרת, אנחנו לא מדברים על נדר פרטי מיוחד, מדברים סתם, הכל הם נדרים. שמי קרה שנדרנו איזה נדר, ואנחנו עוברים עליו חס ושלום, מחמת שכחה, מחמת שגגה, וזה שאנחנו מסיימים גם כן בנשח של כנדרה, ונסתח לכל עדת בני ישראל, ולגיע רגע בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אז אנחנו זקוקים להסתייע גם כן בקדושתו של היום יקופול. לכן אומר אז רבה, יכולים לומר את זה בלילה, כל עושה עדיין יום, עדיין לא חד יום הכיפורים. לכן אב רבה, יכולים לומר את זה בלילה, בנקה שאמור צורך יום הכיפורים, מפני שאנחנו מסתייעים בקדושה של יום הכיפורים, שהוא המכפר. זו תשובתו של הריבש, ואילו כמה גדולי העולם, שכך מנהגם בארצותיהם, שאומרים את כנדרה בלילה, לא אומרים את זה בלילה, וכך מנהגנו פה בירושלים, רובם ככולם, עושים את מכירת המצוות, מכירת הקמת ספר תורה שיש, בתוכם גם ספר כנדרה שהוא חשוב מכולם, לכן לוקחים ספר תורה הכי קשר, הכי חשוב, לעשות אותו ספר כנדרה. מה שאר האחרונים עדת שעה ספר תורה. היו נוהגים בחוץ לארץ, כמו שכותר רבי חיים פלאצ'י, היו מוסרים אותו להגהה, לבדיקה מחודשת, כל שנה בשנה, היו בודקים את אותו הספר תורה הכי חשוב שיש להם, מוסרים אותו למגיע שיעבור עליו מתחילתו ועד סופו. ואחרי שהוא מגיע אותו ויודעים שהוא כשר ואין בו שום פקפוק, אז זה מוכרים אותו באותו ספר כנדרה. יש לו מעלה גדולה, כמו שכתב הרב הארי, שמי שזוכה לקנות ספר כנדרה מחבק אותו, מנשק אותו, והולך יחד איתו, וכל מה שהוא מזיע בהרמתו והקמתו, אז זה מכפר לו הקדוש ברוך הוא את עוונותיו, בפרט עוון הברית, עוון הידוע. כן, לכן מי שזה היה מצווה לזרז רבנו הארי, שאנשים יקנו את ההקמה הזאת, שהיא חשובה מאוד. בפרט יום הכיפורים, זה סגולה גדולה לכפרת אותו עוון. כן, לכן מי שזה הרבה קונים אותו בתווים ותקינים, שמשלמים עליו הון תועפות. בפרט עם אותה בית כנסת, השם חנן אותם, שהגבאים, אנשים בעלי שכל, בעלי דעת, יודעים מה לעשות בכסף שתורמים בשביל הבית כנסת. מהכסף הזה נותנים בשביל תלמודי תורה, בשביל כוללים שלומדים תורה וכיוצא בזה. כי יש בית כנסת שאין לו מזל, אומרים, כל תעלו במזל אפילו ספר תורה שבא אחד. יש בית כנסיות שהגבאים שלהם אנשים שאין להם שכל, אין להם דעת ולא תבונה. יש להם מעט כסף, שלחים אותו לבנק לקרות ניירות ערך. מה זה, בשביל מה זה צריך להיות? או אפילו לא יקנו ניירות ערך, כל שני וחמישי מצבעים צבע חדש את בית כנסת. ועושים שם ציורים וכיורים, כל פעם איזה פטנט חדש, אם יש איזו הצעה של ציור מודרני יותר אולי, אז יאללה, הימים הראשונים יפילו הפעם חוזרים וצובעים. זהרו מן הצבועים ומן הצובעים האלה. כן, זה הכסף הולך להוריק ולבהרה, זה חבד, זה הכל שטויות. עם גבאים טובים, יוצאים את הכסף הזה, לוקחים אותו בשביל דברים של מצווה כמו תלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, אין ערוך אליו. אבל שאין בו חי, בפרט תינוקות של בית רבן. או בשביל כוללים גם כן, כוללים ששם יושבים אנשים מחטטים עצם על דברי תורה, לומדים יום ולילה, כדי שיהיו אחר כך מורה הוראות בישראל, כמה אנחנו זקוקים לאנשים האלה. אז כשיש להם דעת, הולכים וחלקים את זה ויודעים איך לעשות איך לחלוקה הזו. אבל אנשים שאין להם דעת, יש להם ככה, יש להם אחוז, וישים בארון במצרים, חלקים את זה, שמים את זה בתוך, בבנקים שלהם. זה הכל אנשים שוטים. מה צריך אדם לתרום בשביל אנשים שקיים? בשביל מה לא? מה עושים את זה? אם רוצה שערי בספר תורה וצריך שם לתרום, נאמר אני תורם כך וכך בשביל ישיבת כך וכך. הכי טוב, גם בשביל בית כנסת היהודי לא. דורשים להעלות אותו שלא יעלו אותו, ילך לבית כנסת אחרת. למה צריך לתרום במקום שהכסף הזה הולך בלי טעם, בלי ריח, הולך בשביל דברים כאלה של הבל, מרעות רוח. נמצא שאדם שקונה ספר כנדרה למשל, הוא קונה אגב חדת תרתי, קודם כל עצם המצווה שהוא קונה ספר כנדרה. שנית, בכסף הזה נותנים אותו בשביל תלמוד תורה. אפילו אם לא היה קונה ספר כנדרה, נתן את הכסף של תלמוד תורה לבד, גם כזה מצווה גדולה, אין ערוך אליה. וכן, כשיש דרך זה, כן אגב חדת תרתי, יש לו שני דברים. אבל אני מודע שזה בית כנסת, כמו שאמרתי, שאין להם דעת ולא תמונה, והכסף הזה לא משתמשים בו בשביל דברי צדקה או בשביל עניים או בשביל תלמוד תורה, אבל בשביל מה נותנים תורמים בשביל הכסף? קודם כל, קחו בשביל צורך הוצאות של בית כנסת, יש הוצאות חשמל, שמש, דברים שהם נחצים, זה אין מה לדבר. אחר כך מה שנשאר, כמו שכתוב, גבו והותירו, עושים מה שהם שרוצים, מה שרוצים עושים מה שהותירו, ואם עושים בזה עלוי, בית כנסת תלמוד תורה, זה דבר יותר חשוב. אין דבר יותר חשוב מתלמוד תורה. הרי כתוב בשולחן ערוך, אפילו אדם שהקדיש ספר תורה, אדם שיש לו ספר תורה, אסור לו למכור אותו בשום אופן, בשום פנים. אפילו נמצא בעצרה והוא מוכרח למכור את הספר תורה בשביל שאוכל להתפרנס, אסור לו למכור אותו בשום אופן, רק לשני דברים, או לתלמוד תורה או לסעשה, אחד משתיים. הוא יש לו ספר תורה ומונח באיזה בית כנסת מסוים, דרך כלל כל אדם שהוא זוכה לכתוב ספר תורה לא הוא בעצמו דווקא, אלא קונה ספר תורה. כל אדם שיש לו ספר תורה כזה לא יקדיש אותו כלל, לא יקדיש איש אותו, אלא ישאר בחזקתו. אם נוצא הצד יותר טוב, יכתוב שם מערי או יקבל פתק לכל הפחות מהגבאים שהספר תורה שאני הפקדתי אותו בבית כנסת פילוני, אני לא הקדשתי אותו אלא הוא מסור בידי, ושם הוא מופקד שם בפיקדון, ומתי שירצה לקחת אותו משם הוא יכול לקחת אותו. זה טוב שכל אדם שעשה ככה יתנה בשעת הכנסת הספר תורה לאותו בית כנסת, מפני שיכול להיות שאחר כך הוא ישנה את מקומו והוא ירצה בעצמו להנות מקריאת ספר תורה. מה, שים ספר תורה באיזה מקום אחר והוא לא יראה אותו? מה טוענת בזה? כל מה שהתורה צוותה ואתה כתבו לכם בשירה הזאת, כמו שכתוב אחר כך, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, כדי שיוכל ללמוד בו, כדי שיוכל לקרוא בו. לכל הפחות כשעלה לספר תורה הוא בעצמו מברך על ספר תורה שהפקיד אותו באותו בית כנסת. אז לכן אם שם אותו בפיקדון ויש לו גם אישור בכתב מהנהלת בית הכנסת שזה מונח רק לפיקדון, כשרצה לעבור אחר כך למקום אחר, אולי לשכונה אחרת, אולי לעיר אחרת, יכול לקחת ספר תורה ותעצל אותו לאותו בית כנסת החדש שהוא מתפדל שם. לכן לא יקדיש אותו לגמרי, אסור להקדיש. וגם יש אומרים, אם אדם מקדיש את הספר תורה בבית כנסת מסוים, אז פקע ממנו מצוות כתיבת ספר תורה, לא קיים את המצווה. המצווה היא על מנה שהוא יוכל ללמוד בו, אם מקדיש אותו כבר אין לו שום שליטה עליו, נגמר, זה לא שלו, אז לא קיים את המצווה. כתבו לכם, לכם משלכם, כמו שכתוב. לכן צריך לעולם להתנות תנאי שאני לא מקדיש את הספר תורה אלא שם אותו בפיקדון בית כנסת מסוים, ומתי שאני רוצה לקחת אותו אני יכול לקחת אותו. ואם יש התעודה כזאת, אפילו הוא אחרי אורך ימים ושנים רוצים בניו לקחת אותו למקום אחר, רשאים. היורשים יש להם הזכות כמו שיש ההורה שלהם, כמו שאביהם כשהקדיש אותו כך וכך את המטרה שלו, כך הם גם כן דורשים את אותה הזכות. לכן הם רוצים אחר כך להעביר אותו למקום אחר, להעבירו אותו. וכך ראוי לעשות, ולא יקדיש אותו בתור הקדש החלטי שעל ידי כך פקע זכותם מהספר תורה. יש מחלוקת אם השתתפו הרבה אנשים וקנו ספר תורה והכניסו אותו לאיזה בית כנסת, אם קיימו מצוות ואתה כתבו לכם את השירה הזאת או לא. יש אומרים, מכיוון שזה לא מסוים לאיש מסוים, אז זה לא מקיימים את המצווה. הם עושים הרבה כדי שיזכו בזה הרבה, אז זה לא מקיימים את המצווה. המצווה צריכה להיות של איש פרטי, כמו לקחתם לכם ביום הראשון, לכם ושלכם. כן, גם כן פה, אם זה הרבה אנשים, כמו שיש אנשים מוכרים את כל אות בכך וכך, עושים למשל ספר תורה על פי כך וכך, יש איזה פטירה של איזה רב ורוצים לעשות ביום השנה להכניס ספר תורה, מה עושים? אין להם אפשרות שאחד עצמו יקנה את כל הספר תורה, ספר תורה הרי הרבה כסף, אז כל אחד נותן מעט, כל אחד נותן מעט, למשל מוכרים כל אות כך וכך, כל אות בכך וכך שקלים, אז זה מצוין, עשרה אותיות ישלם כך וכך, לכן זה הדרך. אז יש אומרים שלא מקיימים בזה מצוות ואתה כתבו לכם את השירה הזו. מצוות כתיבת ספר תורה צריכה להיות מיוחדת לאיש מסוים, ואם אין באפשרותו, כמו עכשיו בזמננו יום ספר תורה עולה $15,000, $18,000 בפרט כתיבה אשכנזית עוד יותר יקרה, מפני שגם הם לא כותבים על ספר תורה משיח מעולם, הם ספר תורה משוח לא כותבים, כותבים רק ספר תורה לא משוח, וזה חשוב מאוד, זה מחזיק מעמד הרבה הרבה זמן. כשזה משוח במשך הזמן המשיכה הזאת מתפוררת, וזה גם האותיות מתקלקלות, ונעשה אחר כך, נפסל אחר כך ספר תורה בזמן קצר. לכן טוב מאוד לכתוב בספר תורה לא משוח. אז ממילא זה ברור, כשספר תורה הוא משוח אז יכולים לכתוב מהר, אחת שתיים, כשהסופר כותב מיד כותב את האות, אבל לא כן כשזה לא משוח, אז הוא קצת מחוספס הקלף, אז כותב על זה וכותב, עד שיוצא לו האות לוקח יותר זמן, כפליים אולי. לכן ממילא זה יקר יותר, כמו שאתה כותב דבר אתה יכול לכתוב אותו בשישה חודשים, אתה כותב אותו בשנה, כי ממילא הזמן גם כן שווה כסף, לכן ממילא הספר תורה יותר יקר. לכן ממילא זה יקר יותר, כמו שאתה כותב דבר אתה יכול לכתוב אותו בשישה חודשים, אתה כותב אותו בשנה, כי ממילא הזמן גם כן שווה כסף, לכן ממילא הספר תורה יותר יקר. והאשכנזים בדרך כלל כותבים בספר תורה לא משוח. הספרדים יש כותבים משוח ויש כותבים לא משוח. אם אדם רוצה לכתוב ספר תורה דבר שיהיה קיים, למה לכתוב בספר תורה משוח ואחרי משך שנים יתפורר מעט המשיכה וצריך עוד פעם, כל פעם להגיע אותו, ועוד פעם צריך לתקן, ועוד פעם צריך לתקן, אין דבר סוף. לכן, אדם קונה, עושה מצווה, יעשה אותה מצווה כהבייתה. כדי שנוכל להחזיר מעמד עשרות שנים או מאות שנים, יש ספרי תורה שכתובים לפני 400 שנה. מרן כותב, רבנו הגדול רבי יצחק אבוהב, כותב בשמו כמה דברים בהלכות ספר תורה. והכל מבואר, יש לו ספר תורה מיוחד בעיר צפת, ספר תורה של רבי יצחק אבוהב, האותיות שלו מאירות עיניים ממש, איזה ספר תורה נפלא, וזה כבר 400-500 שנה. זאת אומרת שספר תורה שיכול להחזיק מעמד כשזה לא נכתב על משיחה, אז זה יכול להיות מאות שנים אפילו. לכן טוב הדבר שאדם כשרוצה לעשות נפסה כהבייתה, חנן אותו הקדוש ברוך הוא את הכסף הזה, הסכום הנדרש בשביל ספר תורה כזה שהוא לא משוח, חשוב מאוד. לכן לחפש לו גם כן סופר מומחה עם כתיבה יפה, זה אלים ואנבהו, התנאה לפניו במצוות. לא יהיה סופר מתלמד עדיין חדש שעדיין אחת למעלה ושבעה למטה האותיות שלו. הרבה פעמים מכנסים אנחנו לספקות אם האות הזאת כשרה או לא כשרה, צריך להביא תינוק ללחכים ולטופש כדי שאומר לנו מה האות הזה, אם זה וב, זה יוד או זה נון, כזה הדרך, כיוון שהכותב לא כל כך מומחה, הוא בתחילת צעדה, בתחילת דרכו, אבל הרבה פעמים יש לנו בעיות איתו. לכן ניתן את זה לסופר מהיר וגם ירא שמיים בתכנית, זה העקר, כדי שלא יעשה חס ושלום חק תוכות, חק ירחות. יש כמה דברים שהם פסולים. אם הספר תורה, אם הסופר לא יודע את ההלכות האלה, ספר תורה שלא ירא שווה כלום. צריך שילמד טוב את ההלכות. אם קרה לפעמים, זה אדם בשר ודם, קורא לו טעות, יודע איך לתקן את הטעות. כפי הדין, כפי ההלכה, שלא ישנה חס ושלום מדמי ההלכה. וכן אדם שקונה תפילין יותר ויותר חשוב שיקנה דווקא בספר תורה, שיודע ממי הוא קונה אותו, יודע מי הסופר שכתב את הפרשיות, לא לקחת תפילין סגור ככה כמו שהוא, כמו שהוא קונה ככה בעיניים עצומות, ידע בדיוק מי כתב, מי הסופר, מי כתב וכמה, לא יעמד על המחיר. פעם אחת בחיים אדם קונה תפילין, כל שנים וחמישי קונה תפילין, נצטרך שידע מי הסופר. לצעננו הרב בזמן האחרון התגלה שיש גויים כותבים תפילין, גויים כותבים בשביל להרוויח כסף, סטודנטים חסר להם כסף, אז למדו צורת האותיות וכותבים מזוזות וכותבים יודעים כל מזוזה שווה כך וכך, אם כן הם הולכים וכותבים, וכותבים מתי? כותבים בשבת, כותבים ביום טוב, יש להם שבת, כל שבת חייב מיטה, הם כולם רשעים, כולם ערורים. ואחר כך בא אדם ואוכלים את זה לאיזה סוחר, ודאי אני לא אקנה מגוי, אם אני ראה גוי שהוא אוכל את זה מזוזה אני אקנה ממנו, אוכלים את זה, יש סופר שאין לו מצפון, صحيح شأنه مسبون باكل يلزي مهم باخبط له ممكن يلزي مريخ بخير يلزي حكيخنا أخيرين عمان ومؤاب تعروا بالسيحون بقى نحن كنين لا يتمشي زي كتاب زي قوي ويش لا قويين يش كمو قويين יש סטודנטים יהודים, אבל הם מומרים, כופרים בכל, אין להם אמונה, לא יודעים מה זה שבת, מה זה כל שום דבר. וכותבים מזוזות האלה. לפנינו כמה פעמים היו משפטים כאלה, עם סופרים, אני לא רוצה למר שמות, אסור למר שמות. סופרים שהם הסתכסכו עם נשותיהם, ונשותיהם תבואו אותם לבית הדין. וכשבאו אלינו לבית הדין, מתברר שהסופר הזה שהוא כותב תפנין עם זוזות, מלא לבלות הפה, מלא נעתות, נוגע באשתו נדע, בועל אשתו נדע, והוא זה כותב זה, זה כותב זה, תפנין ומזוזות אנשים קונים ממנו. איך כזה רשע שהוא אין לו שום נאמנות בעניין בינו ובינה, והוא יהיה נאמן בעניין התפנין, המזוזות, שיכתוב אותם כאבייתן בלי שום טעות, ואם עשה טעות הוא יתקן אותה על פי הדין, מה אכפת לו, אינו, זה אינו מספון בכלל, אינו דת ודין. ממש זעזענו על סופר שהוא היה סופר, ואשתו טענה בפניו, הוא לא חש אותה, שהוא בער אותה בנדתה. אז איך קונים אנשים מהאנשים שכאלה? צריך לפסם אותם, לפסם את רשעים האלה. שאלה שעבוד עבוד, חופר בבין, יעשה דברים אחרים, ולא יתעסק בדברי הקודש האלה. ושאמרנו שאם אדם לא זוכה לקיים את המצווה הזאת, שווה הון תועפות, 18,000 דולר, 20,000 דולר, ואין לו את הסכומים האלה, אם לא זכה לכך, יקנה שס למשל, היום שס לא עולה הרבה הרבה כסף, כמו פעם. ברוך השם היום מדפיסים אותו בערכים ורבבות. ויעביר את זה אחר כך לאיזו ישיבה, שישבו וילמדו באותו השס שלו, וגם כן לא פחות ממה שכותב ספר תורה. יש לו זכות גדולה אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתב ספר תורה. בפני שהיום כל השימוש תלמידי חכמים, רוצים שיהיה להם ספרים. אם לא יהיה להם ספרים, אין אומן בדיקנים. בלי ספרים איך יוכלו ללמוד, והוא מסייע להם שיוכלו ללמוד, יוכלו להתקדם. אם קורא להם שס, פוסקים, ארבע תורים, ארבע כשולחן ערוך, דברים כאלה, כדי שלהם ידיהם משמשת בספרים האלה, ולומדים תורה ואחר כך מוציאים הלכה לאורה. ספר תורה, אתה שם אותו אחר כך, מוציאים אותו משבת לשבת. וגם כן תור, וכל התור נשמע בארצנו. יש בית כנסת שהם 15 ספרי תורה, 20 ספרי תורה. אז חכה אדוני, עד שיבוא התור שלך. אז זה פעם בארבעה חודשים, פעם בשישה חודשים בשמן המור, עד שיוסיעו ספר תורה שלו, וילמדו בו. אם לא, כל זמן הוא סגור וחתום. מה שאין כן בספרי ש"ס ופוסקים, זקוקים להם כל יום, מעשים בכל יום, זקוקים לזה. אז לכן, אם אדם קונה את זה, יש חשיבות מיוחדת לא פחות מאשר ספר תורה. ספר תורה, אם אדם, ספר תורה שלו נפסד, אם מברכים עליו, ברכות לבטלה וברכים עליו. אבל בלימוד התורה אין ברכות לבטלה. תלמוד באיזה ספר, אפילו חסר דף אחד, ספר תורה, הספר לא נשאר ספר, התלמוד לא נשאר תלמוד, אדם שלומד בו, מקיים בשעת תלמוד תורה. זה לא דומה לכתיבת ספר תורה, כתיבת תורה, יש חריות גדולה. אם יש טעות אחת בכל ספר תורה, כל ספר תורה זה כשמו פסול. אפילו אתה קורא בפרשה אחרת שאין שם טעות, זה פסול. כלומר, רבי חיים פלאצ'י כותב בספרו לב חיים, שאצלהם היו נוהגים, כפי שאמרתי, לוקחים את הספר שהיו מוצאים אותו לקנדרה בליל יום הכיפורים, היו מוצאים אותו למגיח שבועיים, שלושה שבועות לפני יום הכיפורים, כדי שיעבור עליו בקשידה, בתחילתו ועד סופו. אומר, היו ספרי תורה כאלה ש20 פעם הגיעו אותם, ומגיעים מומחים, מגיעים מראי שמיים, כן? והנה פעם אחת בא רב אחד אשכנזי, סופר סתם, מומחה, בא לזמיר, לטורקיה, והנה שמה, הוא ראה שערוריה. אין ספר תורה אחת שלא מצא בו 20 שגיאות. אין ספר תורה. שגיאות ממש, טעיות ממש. או חסרות, או יתרות, וכיוצא בזה. מילה פסול. הצבא הרב הכריז שמכאן לרבה לא יברכו על ספרי תורה. עד שיעברו הגהה מהספר הזה המומחה. ואחר כך, טוב, הוא לא יכול, לבדו יכול, כמה יכול לעשות? היה עובר, ממילא כל בתי כנסת לא היו מברכים, כפי שצבא עליהם הרב היו עושים. עד שלאט לאט 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 שנזר להם ספר תורה אחד כשר פה, ספר תורה אחד כשר שם, וכן זה הדרך. פני שמצא, אומר, באותם הספרים שהגיעו אותם מדי שנים בשנה, 20 שנה, 30 שנה, מצא בהם הרבה שגיאות. מצא בהם 20 שגיאות. כן? מה אפשר לעשות? אין סוף לזה. אם תגיד, מכן, מה אנחנו עושים? על מה אנחנו סומכים? אנחנו מברכים על ספרי תורה שלנו. סומכים אנחנו על תשובת הרמב״ם. אלמלא היא, לא יכולנו לעשות שום דבר. נמצאנו ידינו ורגלינו בבית המדרש. הרמב״ם כותב בתשובה, שאנחנו כשמברכים אשר בחבנו על ספר תורה, לא מתכוונים על ספר תורה הזה. אשר בחבנו מכל העמים, תורה טוב. אני לא אומר על ספר תורה הזה. לכן אפילו מספר תורה הזה, במקרה הוא טעות, יש בו טעות, הוא פסוד. אני לא מברך על ספר תורה, אני מברך שהשם מתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי העולם מתה בתוכנו. ואין לזה חשש ברכה לבטלה, כך דעתו של הרמב״ם. ומעיד שכך נהגו בפני גאוני העולם, שגם ספרי תורה שלא היו כשרים לקריאה, אף פי כן היו מברכים עליהם. כמובן, לכתחילה, אם אני יודע ספר תורה שיש בו טעות, אני לא מברך עליו. קרא בו בלי ברכה. אבל לכל הפחות לגבי דיעבד, צומחים על דעת תשובת הרמב״ם, כך כותב מרן לבית יוסף, בשם רבו רבי יעקב ברב. לכן, כשיש למשל טעות בספר תורה, מתחילים לברך, קורא כהן, לוי, ישראל, שלישי, רביעי, פתאום ב-50 מוצאים לזה טעות. טעות ממש, מוכרחים להחליף את ספר תורה. ומביאים ספר תורה אחר, מתחילים לקרוא בו. מאיפה מתחילים לקרוא? לא צריך לקרוא עוד פעם בתחילת הפרשה. יקראו עוד פעם כהן, לוי, וישראל, שבעה דברי. לא. מספיק שיקראו מקריאת החמישי ויקרא בו החמישי הזה ויסיים בזה את הקריאה. לא צריך לברך עוד פעם, אפילו ברכה לא צריך לברך, אלא מהפסוק שמסעו בו את הטעות חוזרים מתחילת הפסוק וקוראים ממשיכים בו. אחר כך הוא מברך ברכה האחרונה, החמישי, עולה שישי, עולה שביעי, מפתיר וגמרנו. למה? אם היה באמת שקריאה בספר תורה פסול לשווה כלום, אם כן צריך לעשות עוד פעם מראש הקריאה והתחילו יקראו שבעה גברי מחדש, אלא כפי שאמרנו, אנחנו לא מברכים על ספר תורה הזה. לכת חדלה צריך לקרוא בספר תורה כשר. אבל במקרה שכבר קראו מה שקראו בדיעבד יצאו ידי חובתם. זה מה שהכריע מרן בית יוסף על פי דעת רבו רבינו יעקב ברב. ולכן כך באמת מעשים בכל יום, כשיש טעות בספר תורה חוזרים רק מאותה קריאה. רק במקרה למשל יגיד החמישי הזה שהוא קורא מצא את הטעות בפסוק האחרון, אז וחזרו עוד פעם מוצאים ספר תורה אחר, יקרא שלושה פסוקים חדשים כדי שיברך, יברך על ספר תורה, בפני שאין קריאה פחות משלושה פסוקים, אז אחרי יקרא שלושה פסוקים ואחר כך יברך ברכה האחרונה. כן, הכל פנים זה אנחנו למדים שבספר תורה בדיעבד הכל פנים זה לא נקשמו ברכה לבטלה. לכן קורה לפעמים אחד עלה כהן ותרם בשביל בית כנסת, אמר תן 100 שקל, אמר תן 500 שקל, אחר כך פתאום בעלייה שלישי מצאו טעות, בא הגבאי לגבות את הכסף, אומר לו לא, אני קראתי בספר תורה פסול, אני אפילו ברכה שלי ברכה לבטלה, אני אתן לך עוד כסף, אתה תתן לי כסף מה שברכתי ברכה לבטלה. זה הוא לא צודק, כלל חייב לשלם כאשר הושת עליו, כמו שנדעת, מוצא ספר תכר לשמוע ועשיתה, כי בדעבד יצא את העובה. העובדה היא שלא מצליחים לצאת שבעה גברי חדשים, אלא אותם העונים שעלו, גם כן עשו את החובתם. מכאן שאין חשש שלהם, לא חשש ברכה לבטלה, כלל ועיקר, וכמו שפוסק לנו הרמב"ם בתשובה. לכן בשביל זה גם כן, כשיש שינוי בנוסחאות שלנו, בספרי תורה, זה ידוע, שיש כמה דברים שרבותינו כתבו או בגמרא או במדרשים כתבו בנוסח אחר למה שיש לפנינו. אפילו בספר תורה שלנו יש איזה שינויים קלים, אומנם לא שינויים גדולים, אבל שינויים קלים. למשל, יש פעמים כתוב ויהי ביום קלות משה, כתוב קלת משה, כך כתוב בזוהר. אצלנו כתוב קלות משה בבב, גם ראשי שם כתב קלת כתיב, אצלנו כתוב קלות בבב. או הפלגשים, כתוב בראשי פלגשם כתיב, פלגשם בלי יהודה האחרונה, אצלנו כתוב עם יהודה האחרונה. כי כמה שינויים כאלה, אם היה באמת הדבר הזה לעקובה, אז כל שיש שינוי, אפילו יהודה אחת חסרה, יהודה אחת יתרה, חסרות יתרות, זה פסול לקרוא ספר תורה. אפילו שיקרא בחומש אחר, גם כן זה פסול. ואנחנו סומכים, מברכים עליהם מלכתחילה. וגם אם יבוא סופר לתקן בהתאם למה שכתוב במדרשים, קדות בליבב או פדקשים בליוד, אנחנו נמחה בידו, אסור לך לשנות. כך כותב בתשובת הרדב"ז, שאתה בא מערער לבטל מסורת שלמה של מאוד, כמה דורות אחר דור אחר דור, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? מסורת בידינו גמרנו. וכן גם כן רבי עקיבא איגר בגיליון השס במסכת שבת דף נ"ה עמוד ב הביא עשרות דוגמאות שיש שינויים בנוסחאות של רבותינו במדרשים או בתלמוד ממה שיש לנו אנחנו בספרי תורה שלנו, ואף פי כן אין לשנות מה שיש לנו, זהו, זה מה שיש. לכן גם כשיש שינוי בין עדות, יש עדות שיש להם למשל מסורת תכתוב כך, ויש עדות המסורת שלהם אחרת, זה לא נפסד בשביל כך, כיוון שיש, זה לא טעות שהיא מקרית של מישהו יחיד, אלא מסורת של עדה, אז לכן אין לשנות. בספר כף החיים רבי יעקב סופר כותב, ספר תורה של תימנים אין לעבוד לקרוא בהם מעדות אחרות. למה? הוא מצא שיש בהם כמה שינויים, למשל ויהי קודמי נוח, ויהיו קודמי נוח, יש נוסחאות שונות, יש ויהיו קודמי נוח ויש ויהי קודמי נוח. אז הוא אומר, אצלנו כתוב ויהיו, אצלם כתוב ויהי, אז הוא רוצה לפסול את זה, הוא לא צודק בזה. אז בסדרה של תימנים קשרים גם משאר העדות, למה? הם עושים מסורת של רבותיהם, הם לא אחד בא בדם מדובו, מסורת של עדות אין לשנות בהם. יכול להיות שהמסורת שלך, המסורת שלך לא טועה והמסורת שלהם נכונה. מה אתה יכול? אתה יכול לומר שהמסורת שלך יותר אמיתית? מי אמר לך? זה מסורת של העדה. זה בתשובת רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא גם כן כבר היה ער לזה. גם בדורו היו ספרי תורה כאלה של איזה עדות כנראה, שהיה כתוב בניגוד נוסחאות של עדות אחרות. ושאלו אותו אם מותר לקרוא לך תחדה בספרי תורה כאלה, אמר כיוון שזה ספר תורה לא של טעות של מישהו מסוים, זו עדה שלמה שככה תהיה מסורת, לכן נאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין לשנות ואסור להגיע אותם, ואפשר לעלות להם ולברך על ספרי תורה האלה. והיא כמו שאמרתי קדמי נוח, יש גם כן עוד שינוי, יש בפרשת ויקרא, ודבר השם אל משה לאמור, כל חדר שור וחסד ועז דות וחלו וחלב נבלה וחלב נעשה. שמה אצלנו כתוב בלי פרשה כלל, אלא המשך של עניין אחד. אצל התימנים כתוב ישמע פרשה, והרי ידוע שכל מי שעשה פרשה במקום שאין לעשות פרשה, הספר תורה נעשה פסול, צריך לתקן את זה. אבל כאן זה עדה, הם יש להם מנהג כך, אז לכן ממשיכים לפי המנהג שלהם. ואם יזמינו למשל אותי לעלות לספר תורה של תימנים, אני אעלה ואברך ולא אחוש לי שום דבר, ואפילו לא אסרב להם. כלומר, יש לפעמים אדם לא מעניין לעלות לספר תורה, יש לו איזה סיבה משלו, לא משהו חס ושנה משהו ספר תורה עצמו, נגיד הוא לא כל כך מרגיש טוב, לא רוצה לעלות, אבל כאן כדאי שיעלה בשביל להוציא מלב הטועים, שיחשבו שספר תורה של עדה אחרת היא לא כשרה. גם האשכנזים עולים ספר תורה שלנו, ואנחנו עולים ספר תורה של אשכנזים. יש שינוי ידוע, דקה, פיצוע דקה בקר השם, דקה יש כותבים בארץ, יש כותבים בהה, וזה שינוי נוסחאות. אם היה באמת היה שינוי הזה במקום אחר, זה פסול. אבל כאן, מכיוון שזה מסורת, כך המסורת שלהם לכתוב, זה מה שישמו. אפילו שיש הרבה שמצדיקים את הנוסחה שלנו, כפי שכותב בן חשאי, מביא הרבה פוסקים שאומרים ככה, סוף סוף זה מסורת ואי אפשר לשנות, לכן כמו שאמרנו יכול לעלות לספר תורה ולברך עליו בלי שום פיקוח. מה שיש דווקא לשים לב, יש מעט ספרי תורה, לא כולם, מעט ספרי תורה של תימנים שהסופר חקק באצבעון כזה צורה של זרקה, סגולתה, אתנח, סוף פסוק, בפני שהם לא כולם יש להם חזן קבוע שיקרא לכל העולים כמו שאנחנו נוהגים, אלא כל אחד ואחד שעולה הוא בעצמו קורא, ביוש לא כל אחד ואחד מומחה בטעמים, אז עשו להקל עליהם, אז חקקו להם לא בכתיבה בדיו, אלא הם חקקו בחקק כזה סימנים כאלה במסמר או באיזה דבר, כן, כשאחד רואה את האתנח יודע שפה האתנח פסוק פסוק וכן זה הדרך. זה אסור לעשות, מפני שאפילו שזה לא בדיו כתבו הפוסקים, כיוון שיש איזה סימן, כל ספר תורה שיש בו נקודות או טעמים, ספר תורה זה פסול. זה מפרש במסכת סופרים, וגם מרן פסק את זה, וגם תשובת הרשב"א, גם תשובת הריב"ש. לכן למעשה אין לעלות לספר תורה הזה עד שיתקנו, אפשר לתקן, לשים שם איזה טיח, איזה משחה כזאת, לסלק את כל הסימנים האלה, ואחר כך היא מותר לעלות לספר תורה, ועל זה כך חוזר להכשרו. יש על זה תשובה בספר בית דוד, גם בספר צירור הכסף, רבי אברהם בבניסטי גטיניו, זה היה גדולי רבני סלוניקי לפני 250 שנה. כשנפטר, ספיד עליו בעל שער אשר, אמר, כל תורה כולה מונחת מקופלת בתוך הארון הזה. על הרב הזה שהיה כל כך גדול, משכמו במעלה, היה בקיא בתלמוד, בבלי, ירושלמי, רבי אברהם בבניסטי גטיניו. יושב משפחת גטיניו הייתה מפורסמת זמנו, זה של בדיקים גטיניו והספר הגורה בהולכה. יש צל הכסף גם כן נכדו של הרב בבניסטי גטיניו, ועוד כהנה וכן כמה היו גדולי העולם שהם פסלו את הדבר הזה. גם בגאוני אשכנז מערם שיק בכתב סופר, שני אלה פסלו את הספר תורה שיש בו סימנים האלה של טעמים או של נקודות, פסלו אותו כל עוד לא החזירו אותו עוד פעם, כלומר לא מחקו את הסימנים. אבל אחרי שמחקו את הסימנים, חוזר עוד פעם להכשרו. אם היה הנקוד הזה או הטעמים האלה בדיו, אפילו שאחר כך מחקו אותו, זה נשאר פסול. אבל כיוון שזה לא בדיו, זה אחר כך באו, אחרי שהספר תורה יצא מידו של הסופר כדת וכהלכה, בא מישהו וחקק את החקקים האלה, אז אכן עוד פעם יכול להעביר אותם וחוזר עוד פעם להכשרו. גם בשעת הדחק לא לקרוא בספר תורה הזה, אם עושים לקרוא בספר תורה כזה, לא יברכו עליו. כן. אם יש נעור לך, אם יש נעור לך, יש ספר מאחד מרבני תימן, כן, אבל אין הלכה כמותו. הוא מצדיק אותם, אבל אין הלכה כמותו. רביד הזהב שמו, ספר רביד הזהב, הוא מסדיק את המנהג שלהם, אבל כל ראיותיו לא נכונות, והוא נעלה ממנו ספר בית דוד, ספר צירור הכסף, ספר דבר שמואל אבוה, ועוד כמה ספרים שלא כתבו כדברם. הוא לא ראה את הספרים האלה, לא היה לו הספרים האלה. טוב, נחזור לעניינים שלנו. לכן כפי שאמרתי, גם לגבי ספר תורה, אם אדם רוצה לקיים בשפת ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אז עדיף מאוד, עצה טובה כמה שמענן, שיקחת, קודם כל לקחת לסופר שהוא ירא שמיים, שלא יעשה חס ושלום בעיות של חקתוכות ודברים כאלה. יודע באמת לקיים את הדברים כפי ההלכה. היה סופר אחד שכתב אולי מאות זוגות תפילין, ופעם עשינו שיהיה מבחן לכל הסופרים, עזרנו אותם כדי לתת להם לאשר בהם שיוכלו להיות סופרים שאפשר לסמוך עליהם. והסופר הזה שכתב, כמו שאמרתי לכם, עשרות שנים, וכתב מאות מאות זוגות שתפת דין, שאלנו אותו עד את בית של ההלכות, לא ידע לענות. כלומר שאלנו אותו לפני שאתה מתחיל לכתוב תפת דין, מה אתה אומר בפיך? לא אומר כלום, לא אומר כלום. כתוב שוחה ארוך, חייב נאמר, הרי כותב תפילין לשם קדושת תפילין. ואם לא אמר ככה, זה פסול. זה כתוב שוחה ארוך. והוא לא ידע את הערכה הזאת. אפשר שבשעה שקבל שמחה לכתוב, אפשר שעשה את זה איזה זמן. אבל אחר כך נשכח כל הסבא, ונשאר שנים לכתוב תפילין בלי הדבר הזה. וזה ספר תורה פסול. תפילין פסול. ושמניח אותו, ברך ברכות לבטלה. זה לא דומה כמו ספר תורה. בספר תורה אמרתי לא מריחים אנחנו על התורה הזאת, מריחים ששם מתן לנו תורתו, תורת אמת, שם אין חשש ברכה לבטלה. בתפילין וזה ברכה לבטלה, אני מברך בכל מה שקשור נניח תפילין, ואם התפילין פסול זה לא תפילין. אם כן נמצא האיש הזה הכשיד רבים, נכשל והכשיד את האחרים. כמה שצריך לשים לב כשאדם קונה תפילין לדעת מי כתב את הפרשיות. אנשים הולכים לחנויות של תפילין, לא אוהבים הרבה וג'ערס, לא אוהבים כאב ראש, הולכים, קונים תפילין מנבא בידם, עומדים מעט על המקח, משתבים על המחיר, ואלה גמר. וזה לא זה הדרך. ואדם ירשום יודע שיש אנשים סופרים לא מומחים, יש סופרים לא יראה שמיים, יש כל מיני דברים. לכן צריך אדם להיות זהיר. אדם מניח תפילין לבן שלו,
ילבוש את זה שנים ושנותנים, וקודם הוא יברך עליהם. ואם אתה מכשיר אותו, נותן לו צפנים פסולים, אז הילד הזה, אז מסכן הבן אדם הזה. מה הוא יעשה אחר כך? איך יתקן כל הימים האלה למפרע? אפילו אם אחר כך ירגיש אחרי כמה שנים שהצפנים פסולים, ואחר כך יחליף את הצפנים, מכאן הוא נבע יכול לתקן, אבל הימים הראשונים הפסיד כל אותם הימים. כאילו אותם הימים לא נהיה צפנים. כשצפנים פסול, כאילו לא נהיה צפנים. למה, כמה צריך באדם לשים לב, לא יגרום חס ושלום מכשול ותקלה לבן שלו. וגם לעצמו. ונכון להיות שהוא אבא שלו, לא שם לב כל כך, וכדאי לו צפידין שחשב שהם קשרים, והם לא קשרים. צריך לבדוק אותם, זה פעם בפעם. אנשים בראש המים בודקים צפידים שלהם כל חודש אלול. כל שנה, מדי שנה בשנה, חודש אלול. מוסרים אותם לבדיקה, פעמים הרבה שמוצאים או שירד מעט האותיות, יכול להיות שתפנין היו קשרים, 100%. אבל אחר כך במשך הזמן התיישנו וכמה אותיות נשרו. וגם כן זה פסול, ואי אפשר לתקן, בתפנין אסור לתקן. תפנין שאסור לכתוב שלא כסדרן. איך צריך להחליף מחדש את כל הפרשיות. כל הדברים האלה צריך אדם לשקול אותם בשקל הקודש. לב, לא יכשיל ולא יקשה. אנשים מבזבזים הון תועפות בכל שמחה של בר מצווה, ועושים שמחה, מזמינים אנשים ואוכלים ושותים ושמחים לכבוד הנחת תפילין. והתפילין עצמו העקר חסם מן הספר, התפילין בעצמו פסול. לאכול ולשתות ברוך השם זה קשר, זה בסדר. המאכלות קשרים. אבל על מה יסוד כל זה? סעודת מצווה בשביל הנחת תפילין. והבן אדם הזה הוא לובש משקל תפילין פסולים. כמה זה רע, כמה זה לא טוב. האדם צריך להיעץ עשה טובה כשיראה אדם שהוא מכין את עצמו לחגיגה של בר מצווה של בנו, יעץ אותו עשה טובה. יגיד לו, מאיפה אתה קונה את התפילין? אני אדריך אותך, אני מצווה הזה לבכוח את עינו. ובן אדם כזה שהוא סוחר, חייב להיות אחראי, צריך שידע, אם לא הוא עובר, עד לפני עבירו את המכשור. לא אומר, אני מה אכפת לי? אני קניתי סגור ומוכר סגור. זה לא תירוץ, זה לא יפתור אותו ביום הדין. כל אחד ואחד, הוא לא יכול לומר, אני קונה סחורה סגורה ואני סוגר את העיניים שלי. הוא שם לב שהיא הסחורה תהיה טובה. וככה גם כן, כשהוא קונה צפנין, צריך שידע שלא יחיד את הרבים, יקנה מבני אדם שהם אנשים נאמנים וקשרים. בזמן האחרון, יש סופרים ספרדים, למדו אצל מלמדים אשכנזים. בסדר, אותיות של אשכנזים מותרים מהספרדים ואותיות של ספרדים מותרים מהאשכנזים, אבל יש איזה שינוי אחד שיש בו מחלוקת מרן לבית יוסף עם תורי זהב. מרן בית יוסף כותב, צריך למשל בסוף כתוב טעם הזאת ותכף בשעריך, יש ארבע פרשיות והיום שמעת ישנאו, צריך להשאיר חלק 9 אותיות. יש סופרים שסומכים על תורי זהב ולא משארים 9 אותיות, אלא מצרפים מה שנשאר בסוף הפרשה הקודמת עם הפרשה הזאת, ביחד יש בהם 9 אותיות. מרן פוסק שזה פסול, אבל תורי זהב מביא ראיה מהראש שזה קשר. הספר המאירי כתוב מפורש לדעתו של מרן שזה פסול. אז אם עושים 9 אותיות, אלא בדיוק כל העולם קשר. אבל הם רוצים לחסוך, אז מה עושים? מצרפים את זה עם זה וסומכים על דעת תורי זהב. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, לא זזים מהוראות מרן ימין ושמאל. ומרן כותב שזה תפילין פסולים. למה אדם יקנה תפילין כאלה ויכניס עצמו בספק? אחר כך כשיבוא אחרי 120 שנה, עושה ראות את מרן. מרן, לא תסתכל בפנים שלך. אתה כל אחים שלך, דבר של תפילין פסולים. וכמה אני אסתכל לך? אתה תוקפת את הדבר מנת תפילין. אוי, לא ואוי לנפשו, איפה הוא ילך? הוא יוחדה בזיון בכסף. ועושה כל החיים שלו, לא דבר של תפילין. ולצערנו יש איזה סופרים שלא מבינים, לא חלק להם בשם דעת ותמונה, והם עושים מכניסים עצמם במחלוקות. ומסכן אדם, מה הוא יודע? כל הלכות תפילין? אני קונה מספר, רואה זקן, מדפי וכל הדברים האלה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני יכול לבדוק? אני צריך לבחון אותו בהלכות תפילין? הוא סומך על תורי זהב. תורי זהב נעשה, רק נקודות הכסף. נקבל את הכסף וגמרנו. ובכלל בבקשה מייסד כבוד ישראל, אבל אני אתן לך לעשות שנאמר את זה.